ויהי כשמוע כל המלכים אשר בעבר הירדן, בהר, בשפלה ובכל חוף הים הגדול, אל מול לבנון, החיתי והאמורי, הכנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי. ויתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל כאחד. ויושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ועשו במהם בעורמה, וילכו ויצטיירו. ויקחו שקים בלים לחמוריהם, ונודות יין בלים ומבוקעים ומצוררים. ונעלות בלות ומדולאות ברגליהם, וסלמות בלות עליהם, וכל לחם צדם יבש היה ניקודים. וילכו אל יהושע אל המחנה הגלגל, ויאמרו אליו אל איש ישראל, מארץ רחוקה באנו ואתה כרתו לנו דברית. ויאמר איש ישראל אל אחיוי, אולי בקרבי אתה יושב אכרות לך ברית. ויאמרו אל יהושע, עבדיך אנחנו, ויאמר אליהם יהושע, מי אתם, מאין תבואו? ויאמרו אליו, מארץ רחוקה מאוד באו עבדיך לשם אדוני אלוהיך, כי שמענו שומעו את כל אשר עשה במצרים, ואת כל אשר עשה לשני מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן, לסיחון מלך חשבון, ולעוג מלך חדשן, אשר באשתרות. ויאמרו אלינו זקננו וכל יושבי ארצנו, לאמור, קחו בידכם צידה לדרך, ולכו לקראתם, ואמרתם עליהם, עבדכם אנחנו, ואתה כרתו לנו ברית. זה לחמנו חם. זה לחמנו, חם הצטיירנו אותו, מבטנו יום צאתנו ללכת עליכם, ואתה הנה יבש והיה ניקודים. ואלה נודות היין אשר מילאנו חדשים, והנה התבקרנו. ואלה שלמותינו ונעלינו בלו מרוב הדרך מאוד. ויקחו אנשים מצדם, ואת פי אדוני לא שאל. ויעש להם יהושע שלום, ויקחות להם ברית לחיותם, וישבעו להם נשיאי העדה. ויהי מקצה שלושת ימים אחרי אשר כרתו להם ברית, וישמעו כי קרובים הם אליו, וקרבו הם יושבים. וישאו בני ישראל ויבואו אל עריהם ביום השלישי, ועריהם גבעון והכפירה ובארות וקריאת יערים. ולא יקום בני ישראל כי נשבעו להם נשיאי העדה, ואדוני אלוהי ישראל, וידונו כל העדה על הנשיאים. ואמרו כל הנשיאים אל כל העדה, אנחנו נשבענו להם באדוני אלוהי ישראל, ועתה לא נוכל לנגוע בהם זאת, נעשה להם ואחרי אותם ולא יהיה. ולא יהיה עלינו קצף על השבועה שנשבענו להם, ויאמרו עליהם הנשיאים יחיו, ויהיו חוטבי העצים ושואבי מים לכל העדה כאשר דיברו להם הנשיאים. ויקבע להם יהושע וידבר עליהם לאמור, למה רימיתם אותנו לאמור, רחוקים אנחנו מכם מאוד ואתם בקרבנו יושבים. ועתה ארורים אתם לא יתרד מכם עבד וחוטבי העצים ושואבי מים לבית אלוהי, ויענו את יהושע ואמרו כי הוא גד וגד לעבודך את אשר ציווה אדוני אלוהיך את משה עבדו לתת לכם את כל הארץ. ולהשמיד את כל השבר אנחנו ביניכם, והנראה מאוד למשותנו ביניכם, ונעשה את הדבר הזה. ואתה הגננו בידיך, כתוב בך ישר בעיניך לעשות לנו עשה. ויעש להם כן, ויצא אותם מיד בני ישראל ולא הרגו, ויתנה גירושו בעיניו וזה עצים בשואבי מים לעדה ולמזבח אדוני, עד היום הזה למקום אשר יפה. בפרקים הקודמים, עם ישראל נכנס לארץ, מעבר הירדן, נס גדול מאוד, עושה רושם על כל הגויים בארץ. הגויים כבר יודעים מה שהולך להיות, שעם ישראל נצטווה לכבוש את הארץ ולהשמיד את כל היושבים שם. והם כולם מבינים את זה, עדיין לא בטוחים, יש לישראל כוח לעשות את זה או לא, אחרי מעבר הירדן זה כבר מתחיל להרעיד אותם. מבינים כי השם הולך כאן עם ישראל. לפני זה הם שמעו על משה רבנו, על סיחון, על אוג, זה כבר עשה עליהם רושם, אבל יהושע זה מישהו חדש. אנחנו לא יודעים אם ליהושע יש כוח כמו למשה רבנו. אחרי מעבר הירדן זה זעזוע ראשון. בהתחלה הם עדיין מתבצרים, בארץ חיים שבעה עמים, שהעמים האלה הם גם בינם לבין עצמם לא מרוחדים. בנויים על ממלכות, ערי מבצר, כל גוש חי לעצמו, תרבות מפותחת מאוד, הם קשורים עם הצורים והצידונים, אלה שהעבירו את הכתב לאירופה, אלפא בטא שהגיע ליוון, ומשם הגיע ABC לרומא, ומשם כל אירופה, זה הכל התחיל כאן. מדובר כאן בעמים מפותחים ומסודרים, מבוצרים, עם ישראל הוא עם שרק מתחיל את הדרך, הוא לא פילה מלחמה, הוא לא מאורגן, איך להילחם עם ערים מבוצרות, הוא לא יודע ליישב את הארץ, הוא חי במדבר, לא, אין לו עבר של מדינות, הוא לא יודע איך להסתדר עם כל זה. בינתיים הם עדיין לא מרגישים צורך להתארגן כנגד עם ישראל. כל מלך נלחם בפני עצמו. המלחמה הראשונה היא יריחו, והיא עוברת עם נס גדול מאוד, שהחומה שוקעת, והעם לא מסוגל לעמוד בפני ישראל. אז זה כבר מתחיל להפחיד את העמים, שזה לא פשוט להילחם עם ישראל. אבל עדיין לא מאורגנים, עדיין מנסים לחשוב כל אחד לפני עצמו. ואז באה מלחמה עם העין. מתחילת מלחמה עם העין, נדמה שאולי הנה אפשר כבר להילחם עם ישראל. ועם ישראל נוחל מפלה במלחמה איתם. אבל מיד מתברר שם, לנו מתברר שהמפלה היא בגלל כישלון מוכנים, בגלל אחן. ויהושע מארגן את ישראל, ופעם נלחמים בשיטות צבאיות. מתברר שחוץ מהניסים, עם ישראל הוא גם עם שיודע להילחם. יהושע מכין מערבים ומקיף את העיר, ואז רואים גם ביריחו וגם בעין, שיש שם מלחמה שהורסת ולא משאירה אף אחד חי. משם ראינו שיהושע וישראל הולכים להר גריזים והר עיבל, בונים שם מזבח, כורתים ברית עם השם, והאומות מתחילות להבין שיש כאן איזו תוכנית גדולה. זה לא שבטים שבאו לשדוד איזה עיר, איזה מקום, וכמו שהיו לפני זה המלאקים, המדיינים, כל מיני פרעי מדבר שבאים לשלוט, אלא יש כאן עם עם תוכנית שלמה. הוא בא לכרות ברית עם השם, הוא מאורגן, יש לו צבא מסודר, יש לו סייעתא דשמיא, הוא זוכה לניסים. מבינים שכאן העסק מתחיל להיות מאוד מאוד רציני, ואחרי המלחמה בעין ואחרי הברית שעם ישראל קוראת בגלגל, כל העמים מבינים שיש כאן סכנה גדולה להם, וכל העמים בארץ ישראל, מצידון ועד עזה, כולם מתארגנים, מתאספים יחד. גם יושבי הערים וגם יושבי השפלה, כולם מחליטים שצריך להילחם בעם ישראל. אבל החלטות לבד, מעשים לבד. יש החלטות, מדברים, אבל בפועל לא מתארגנים, לא מארגנים צבא, רק מדברים, דיבורים גדולים. יושבי גיבום, שהם הקרובים ביותר למקום שישראל נמצאים, מבינים שאי אפשר לסמוך על הגויים, והם יחושו את הסכנה הכי קרוב. לכן יושבי גבעון מחליטים שהם לא ממשיכים במלחמה. צריך למצוא איזה דרך איך לעקוף, מצד אחד לא להילחם כי הם יפסידו את המלחמה, מצד שני הם רוצים להישאר בארץ, הם לא רוצים לברוח, לא רוצים לצאת מהארץ. חז"ל אמרו שיהושע כשנכנס לארץ, הוא שלח שלוש אגרות. מי שרוצה לעזוב את העבודה זרה ולהישאר כאן, נותן לו אזרחות. מי שרוצה לצאת מהארץ, רוצה להמשיך בעבודה זרה, לא רוצה לוותר על התרבות שלו, שיצא מהארץ, אנחנו לא רודפים אחריו. מי שלא עוזב את העבודה זרה ורוצה להישאר בארץ, שילחם איתנו ושידע שאין סיכוי. לא, אנחנו לא משלימים. אנחנו לא נשאיר אותו בארץ. הגבעונים לא רוצים לצאת מהארץ, הם לא רוצים גם להילחם. מוכנים לעזוב את העבודה זרה. אנחנו רואים כאן איך שמדברים, שמענו את השם, כן, אבל זה כעת מורחה. לפני זה היו רואים שהם רוצים לעזוב את העבודה זרה, היו מקבלים שזה אמיתי. כעת, אחרי שישראל נכנסים לארץ, כעת, מחליטים, אנחנו לא נעבוד עבודה זרה, יכול להיות שזה לא אמיתי. הוא גר שבא להתגייר בגלל שהוא אוהב אישה. אם לפני שהוא הכיר את האישה הוא רוצה להתגייר, זה נראה רציני. אחרי שהוא חי עם אישה יהודיה, הוא רוצה אותה, הוא ראה איזה זכויות יש בארץ לכל מיני איחוד משפחות וכדומה. אז כעת זה לא נראה לנו שזה גיור אמיתי. עת לכתחילה, לא צריכים לקבל אותו. והגבעונים מבינים את זה. לכן הם מחליטים לעשות כאן באורמה. הנביא אומר לנו שהגבעונים הם שייכים לעם שנקרא חיבים. יש שבעה עמים בארץ. כאן, תסתכלו בפסוק הראשון, והיא כשמוע כל המלאכים אשר בעבר הירדן. בארץ יש מלכויות. בהר ובשפלה, המלאכים החזקים היו בהרים, גם יש להם מבצרים והם בנויים חזק. בשפלה, שפלה זה לא חוף הים, כי אחרי זה כתוב חוף הים. שפלה זה המורדות, או אזורים של לוד ולחיש, זה לא חוף הים. מדינות שהן נמצאות באמצע הדרך, בין הערים ובין החוף. ובחוף הים, אלה שהם קשורים יותר עם הצידונים, אלה שהם ספנים, אנשי ים, סוחרים, ובכל חוף הים הגדול, אל מול הלבנון, זה לא רק התארגנות באזור של ישראל, זה מגיע מהלבנון, החיטי והאמורי, הכנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי. החיטי, אנחנו יודעים מההיסטוריה שהחיטים היו בטורקיה. אז הייתה שם ממלכה גדולה מאוד. היום ידוע שהעיר הבירה שלהם הייתה חתושש. מי שמכיר את הסיפור של היוונים בטרויה, המלחמה של היוונים עם טרויה, שם הכניסו, כן, שם הכניסו את הסוס, כן, הסוס הטרויאני, וכל הסיפור הזה של 10 שנים, זאת הייתה ממלכה של החיטים. החיטים היו שם באסיה הקטנה, בטורקיה של היום. שם הייתה להם ממלכה גדולה מאוד, חזקה, אימפריה. ידוע שהם עמדו בקשרי מלחמה נגד המצרים, והם היו כאילו אימפריה מקבילה לאימפריה המצרית. בתוך ארץ ישראל היה העם החיטי. החיטים, אנחנו מכירים אותם גם בחברון. שם היה אברהם אבינו, קנה מהם את מערת המכפלה. אנחנו רואים שהעמים הגדולים בסביבה השאירו להם נציגים בתוך ארץ ישראל. הם הכירו שארץ ישראל היא ארץ חשובה, ולכן הם צריכים חלק בארץ ישראל.
כמו
שאתם יודעים? לא, כמו שאתם יודעים, אלא כמו... יש 150 שנה בערך, התחילה התפשטות של עמי אירופה בארץ ישראל. אז הרוסים לקחו את הכנסייה הרוסית בירושלים, האמריקאים יישבו את המושבה האמריקאית, בשכונה בירושלים מושבה אמריקאית, יש בירושלים מושבה גרמנית, יש מושבה גרמנית בצפון תל אביב, היה אזור של שרונה, והמושבה גרמנית, הגרמנים ישבו שם, אייכמן ימח שמו וזכרו גדל שם, תל אביב, באזור הצפוני, ויש כנסייה אוסטרית, אוגוסטה ויקטוריה, הר הזיתים, יש האתיופים, יש האזור של האתיופים, כנסיית החדשים, עליית רחוב הרב קוק בירושלים, כל הרחוב שם זה אזור של חדשים מאתיופיה, יש הצרפתים, יש כנסייה צרפתית. בקיצור, כל העמים הגדולים הרגישו שזה חלק מהכבוד שלהם, שיהיה להם חלק פה. הבינו שארץ ישראל זה מקום שהוא מקרין על כל העולם וצריך שיהיה להם חלק פה. כמעט כל עם גדול דאג שיהיה לו כאן חלק. כשאתה נכנס ברחוב בשער יפו, אתה רואה מיד בפנייה ימינה כנסייה של השבדים. מה על השבדים בירושלים? כולם נכנסו לכאן. ברחוב הנביאים יש שם עד היום נסיעה אמריקאית. ברחוב הנביאים הייתה גם הכנסייה האנגלית, והם לא רק בנו כנסיות, הם רצו גם לקשור קשר עם תושבי הארץ, רוב הכנסיות בנו גם בתי חולים. והם ניפרו בחינה וככה למשוך את הציבור. אז היה ברחוב הנביאים יש בית חולים אנגלי, עד היום זה בית חולים אנגלי כבר ברוך השם נעקר וכבר התבטל, אבל יש עדיין בית חולים צרפתי. באזור של טרסנטה, לא טרסנטה, נסיעה מול השער החדש. עד היום יש שם כנסייה גדולה, במלחמת השחרור זה היה אזור של מלחמה. יוצאים לכנסייה נהרסת, הירדנים ירו על הכנסייה, ושימש קו גבול בין הצבא הישראלי לצבא הירדני. וזה קיים עד היום. כל זה שייך לצרפתי. ברחוב שבטי ישראל, עד היום יש בית חולים צרפתי. עד היום הם מקבלים שם בצהריים, כל מיני חולים סופניים, ויש הרבה אנשים שבתי חולים רגילים, אומרים, הם הולכים למות, אין מה להחזיק אותם. אז הם מקבלים אותם. ואז גם משפיעים עליהם. יש לנו מסתובבות, אחיות נזירות, ותוך כדי הטיפול בחולים, גם משפיעים עליהם. ההשפעה הנוצרית, המיסיונרית. וכך בכל ארץ ישראל. בארץ ישראל יש היום פועלים 30,000 מיסיונרים בכל אומות העולם. אין שום מקום בעולם עם פעילות כל כך גבוהה מיסיונרית, שהם לא דואגים לנצר את הקושים, את הלובים, רק את היהודים. מבינים שפה זה המקום. וכמה שהיהודים הם מתמימים, היהודים הם אלה שלא מבינים שיש כאן מלחמה עולמית, גם רוחנית וגם מדינית וגם צבאית וכל המובנים. אנחנו גם עובדים במרכז של עשייה גדולה מאוד, והם מבינים את זה. ולפני שאנחנו באנו לארץ, לפני שהתחילו המעפילים והם כבר דאגו לקנות כאן כל מיני שטחים.
זה גם אינטלקטואלית שלהם.
זה כן, הם הרגישו, מצאו לאחרונה כתבים בבולשת הרוסית לפני הקומוניזם, בזמן של הצאר, בין 40-150 שנה. ויש שם דוח של הבולשת הרוסית, שהם מרגישים שליהודים יש חזיונות נבואיים ורוצים כעת ליישב את ארץ ישראל. הם חושבים לקשור את כל היהודים בעולם, כל היהודים בעולם קשורים בקשר אחד, ומסוכנים, עלולים לבוא לארץ, ולכן צריך להיזהר מהם. והם שולחים את זה מכתב לצה"ל, והם מכתבים פנימיים בארכיון של הבולשת הרוסית, לפני 150 שנה. ושפה עוד לא נבנה יישוב לפני פתח תקווה, לפני כלום. פה אנחנו עוד לא עשינו כלום, והם כבר התחילו לדאוג להם. לקנות כאן שם.
זה עזר מה נמרים ומה נמשכנו.
מה?
איך זה שערים ומורים ואנחנו לא יודעים מהם
כאלה? כי אצל היהודים זה היה בעיקר דרך גדולי הרבנים. היה חתם סופר, ובין הבעל שקוד, כולם דיברו שאם נגיע זמן כולה צריך לעלות. היהודים שעסקו בכלכלה וחברה לא הבינו. גדולי התורה הבינו, וכבר אדם סופר שלנו, מה-60 שנה, הייתה קופה בהונגריה למען ארץ ישראל, והוא היה אחראי על כל הקופות באירופה לעזור ליהודים בארץ. הרבי מלובביץ' הראשון, או מלובביץ', בעל התניא, הוא היה ממונה על הכספים בליטא להעביר לארץ ישראל, וחב"ד הם הראשונים שבנו בחברון. יש שם שכונת חב"ד, ויש שם כל מיני מקומות על שם אשתו של הרבי, ושלחו חב"דניקים, שליחים של חב"ד לחברון. לפני 160, לא, 200 שנה. חב"ד של הרבי מילד, 200 שנה. אז גדולי התורה, כן, הבינו שאנחנו לקראת זמנים גדולים. חתם סופר, היה נותן קבוע, דורשות, לפני תשעה באב. תשעה באב אסור להגיד דברי תורה, אז הוא היה תמיד נותן את הדרשה בזין באב. זין באב זה היום שהגויים נכנסו לבית המקדש, עוד לא שרפו אותו, בזמן הבבלים. יושב בשבעה, נכנסו לבית השם. אז ביום הזה הוא היה נותן דרשה לציבור שלו, ושנה אחרי שנה התחיל את הדרשה במילים, רב לכם שבט בהר הזה, תנו חוסרו לכם צפון, ובואו הר אמורי. במילים אחרות, מספיק לשבת באירופה, הגיע הזמן לעלות לארץ ישראל. כן? זה הכל היה ברמז כדי שהגויים לא יבינו, אבל כל שנה מתחיל במילים האלה, רב לכם שבט בהר הזה, הוא מדבר על המעלה של ארץ ישראל.
כל
ההסתכלות
עכשיו, רואים את זה, והחכמים בישראל רואים את זה, זה הבנה אינטלקטואלית של הגויים, או תחושה
של מרגישים את זה? אצל הגויים זה גם תחושה. אתה רואה שהגויים כעת עושים רעש גדול מסביב להר הבית. מה באמת יש בהר הבית? מה אנחנו עושים? כמה יהודים עולים להתפלל? מה זה מפריע?
זה לא אותו אחד,
הם מרגישים שהם מבינים יותר מאיתנו שאנחנו רוצים שיבנה בפרידת ליב. בכל המסגרים האלה. הם יודעים שיש לנו נבואות, יודעים שיש תורה, והם יודעים שזה יקרה. הם מבינים שאנחנו השליחים שנעשה את זה. אז למרות שבמדינה ובכל הכלי התקשורת, אף אחד לא אומר על זה מילה אחת. אבל הם יודעים שאנחנו מאמינים ופוחדים, ובגלל זה המלחמה העיקרית שלהם נגד המתנחלים. כי המתנחלים אלה שמיישבים את הארץ עם אמונה. ומבינים שהמפתח של הפרוצות האמונה, יש יהודים חרדים שגם הם מאמינים, אבל הם לא עושים שום מאמץ לשבת בארץ. הם מבינים שהם חיים באופוריה, באיזה חלום. הם לא פועלים ממש. המתנחלים הם מאמינים וגם עושים. אז זה מסכם. מוכנים בכל דרך, באכזריות, בכל דרך זה כמו מישהו שמרגיש שרוצים להרוג אותו, וזה מתמודד אותו. ככה, ההתנהלות שלהם עלינו היא חסרת מוסר, כמו אדם שמרגיש שזה סוף הדרך שלו.
אבל זה תחושה מציאות, זה לא שהם באים ומנצים את המציאות.
תחושה שבנויה על הבנה פנימית.
בישראל.
ובישראל מנסים להיות תמימים ולהגיד, אנחנו לא מתכוונים ואין לנו שום כוונה, אנחנו רק רוצים לחיות בארץ, לא רוצים לבנות את הארץ, לא רוצים משיח, לא רוצים מבית מקדש, רק תנו לנו לחיות. והגויים לא מקובלים את זה, אין בצדק.
וואו, גם ביפו, גם יש כמה מגזרים, וגם יש שם נזירות, אני לא יודע, כשהייתי ילד אני זוכר, הייתי רואה שם. אני לא יודע אם היום הם עובדו, גם היה בית חולים. יש כמה מנזרים שם.
בנו בכל הארץ, אבל הכי הרבה בירושלים. בירושלים יש כל מקום, יש כנסייה גרמנית, כנסייה של האוסטרים, של הפרוטסטנטים. כל הסוגים יש בירושלים. מה הם נדבקו שם?
לגבי, הרב אמר, לגבי העמים שהיו כאן, אני לא כל כך מבין, אני הבנתי מה שאני הצלחתי לקרוא קצת, שהיו כאן שלושה עמים שהסכימו לעזור. זה נכון או שאני טועה?
לא. היו שבעה עמים, עם אחד עזר.
אז רק אחד.
זה עם הגרגשי, זה מה שרציתי כשקראתי את הפסוק, שתשימו לב שהגרגשי לא נזכר כאן. הגרגשי עזב את הארץ. אולי זה גם המקור של השם שלו, גרגשים, לשון גירוש, שהוא יצא החליט לבד. האבן עזרא בסוף עובדיה כותב שיש לנו מסורת ליד חכמי ישראל, לא מבין מאיפה זה, שהגרגשים זה אלה שבאו לאירופה והם האלמנים. האלמנים זה הגרמנים. הגרמנים. אנחנו מבינים קצת את השורשים של השנאה של הגרמנים לישראל. העמים שהיו בארץ ישראל היו עמים עם הרבה הרבה כוחות. ארץ ישראל זה ארץ כוחות. ובפרשת חרמות, כמעשה ארץ מצרים, אשר רציתם משם לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו, וחוקותיהם לא תלכו. וחזרנו במדרש, מלמד שהמעשים של ארץ כנען היו הכי גרועים בעולם. לא לכנען, שמצווה אותם. למה? למה המעשים של ארץ כנען הכי גרועים? מה הם יותר גרועים מהכסדים, מהאשורים, מכולם? אז מהר"ל מבאר את זה, בגבורות השם, שעם ישראל הוא לא רק עם שאנחנו מכירים, הוא הלבשה אלוקית שהשם הלביש את כוח הקדושה המרכזי ביותר בעולם. ואיך שמאז שנברא העולם יש מלחמה בין הקדושה ובין הטומאה. כל מקום שאנחנו באים, כל הטומאה בעולם מתרכזת שם. וכולם רוצים לבטל אותם. הם מרגישים בחוש שפה הקדושה הגדולה ביותר וצריך להילחם בה. אחרי כשהיינו בגלות, לא הייתה טומאה בארץ. ברגע שבאנו לכאן, כולם מתעסקים.
אפשר
להגיד
שהפלסטינים
הם
הכי קנים לכל העולם?
היום ראש המלחמה נגד עם ישראל בעולם זה הפלסטינאים כאן והחיזבאללה ונגד החמאס. מכאן כל הטרור העולמי יוצא.
אז אני אסלם אותו נורא מנצח.
כרגע הם עובדים בראש החזית. כשהיינו באירופה אז הם נוצרים. שם הרגישו ששם מרכז הכוח של עם ישראל, אז שם צריך להילחם. ברגע שהגענו לכאן כל הנכסים באו לכאן.
הרב, כל בתי העלמין, כולם שחורים, איפה שאני בא, רק בגללכם. רק כל הבלגן הזה בגללכם. כל הרציחות, כל הזה. בוא נגיד את המצילים. אחד עולה להר הבית, או שתיים, המצילים. זה נראה לך, זה שנאה תאומית, זה לא רואים. כשהוא ראו בסרטון, כשהוא גם דרס אותו, גם מת, והוא דוקר אותו 7-8 פעמים. הוא נוקר אדם מי, הרב ישר. אז אני אומר, הם מורלים, כל אלה מורלים. רק בגללכם, רק בגללכם. אתם מציתים את האש.
אני חושב שכל החרדים שאומרים את זה, הם כאילו נותנים הצדקה, מצדיקים את כל ה...
רשע.
כן. זה היה אותו דבר גם בזמן השואה. בזמן השואה, היו חרדים, לא כל החרדים, היו כאלה שאמרו שבכל השנים הציונים, בגלל שהתחיל לדבר על ארץ ישראל, זה הדליק את הגרמנים. זה... רבי מסאטמר אמר את זה, אז סבא של אשתי, היה גדול הרבנים אז באמריקה, כתב לו מכתב, קראו לי את המכתב הזה, הוא אמר לו, בכל תולדות ישראל לא מצאנו רבנים שמחפשים זכות לשונאי ישראל. הוא אמר, אתה עברת את כל הגבולות. הוא אמר, אף פעם לא היה דבר כזה. שיש שונאי ישראל אכזרים ורוצחים, ואתה מאשים את ישראל במקום לראות שהרשע אצלהם. הם מחפשים תירוץ. אתה הולך ללמד עליהם זכות, שאנחנו אשמים, הציונים אשמים. פעם זה הציונים, פעם זה אלה שעולים להר הבית, זה לא משנה, אבל זה הכל רשעות.
לא, מדהים פסוק, אל תתגר בהם.
בסדר, אל תתגר בהם. אז אל תחיה. אתה רוצה שהם לא ישנאו אותך, אל תחיה. אז הם יעשו שלום. הם רוצים שלא יישארו יהודים בארץ. ההסתה נגד היהודים בארץ של הערבים התחילה בזמן המופתי. המופתי, וזה מעניין. מישהו דתי, מופתי, מה שמו וזכרו, שהיה בשנת תפרש באלף, 21, כשהאנגלים נכנסו לארץ וקיבלו מנדט לבנות את הארץ לישראל. הארץ הייתה ריקה, כמה ערבים היו כאן? רוב הערבים באו אחרי שאנחנו באנו, אז הם באו לקבל עבודה ולהסתדר, באו, היו ערבים שקוראו להם חורנים, אז חורנים באו מהחורן, על יד הגולן, יש שם מקום חורן. אז באו משם, באו מכל מיני מקומות, ממצרים באו. לא היה להם עבודה, לא היה להם פרנסה, וכאן באו יהודים, אז סיפקו להם עבודה, ופתאום הם נהיו כאילו שהם פה נמצאים אלפי שנים. לפני 100 שנה, רוב הארץ הייתה ריקה מהערבים, לא רק מאיתנו. כן, לא היו כאן. היו בדואים מסתובבים, והם הולכים, באים לכאן, גונבים וחוזרים לעבר הירדן, וחוזרים למדבר סיני, לא התיישבו כאן. גם הפלאחים היו כאן בקושי חיו. לא ערים ולא יישובים, כלום לא היה להם.
אני חושב שזה 70 שנה או 100 שנה?
יותר.
100?
כן.
הנגיף?
כן, לא גאו כאן, זה הכל היה ריק. יש מלפני כ-150 שנה תיאור של מרק טוויין. הוא היה סופר אמריקאי, בא לארץ, והוא עבר מחיפה במסע לטבריה. בא לראות את ארץ התנ"ך, הוא נוצרי. כלומר, 3 ימים לא ראה בן אדם, לא ראה ציפור. כלומר, הכל ריק. הוא כותב, זאת הארץ של התנ"ך, איך זה יכול להיות? הכל מת כאן, אין שום דבר. לפני 150 שנה, איפה הערבים מספרים שהם היו כאן? הכל היה ריק. בקושי חיו כאן. ברגע שבאנו, כולם פתאום נכנסים. טוב, אז בכל אופן, כאן הגרגשי עזב את הארץ. וכתוב, והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל. מה זה עם יהושע ועם ישראל? ואם להילחם עם ישראל, מה זה עם יהושע? הם מבינים שהכוח כאן זה כוח דתי, זה כוח רוחני, וזה יהושע. אז המלחמה היא קודם כל נגד יהושע, אחרי זה גם נגד ישראל. זה לא מלחמה צבאית רגילה. שימו לב איך שהתנ"ך רומז את זה במילה פה, מילה שם. הגויים מבינים שזאת מלחמה דתית. והכוח של הדתי של ישראל זה יהושע בן נון, הוא ממשיך את משה רבנו.
מצד שני אפשר להגיד שיהושע גם המנהיג המלחמתי שבהם ישראל, הוא המלך, לאו דווקא מצד
הזה. אם זה מבצע צבאי, אתה לא אומר שאנחנו יוצאים להילחם נגד הרמטכ"ל, נגד הצבא. הרמטכ"ל, לא יהיה רמטכ"ל זה, יהיה רמטכ"ל אחר. לפעמים נגד הצבא, וכשאומרים להילחם עם יהושע ועם ישראל. לא כתוב יהושע וישראל, אלא כאילו לכל אחד יש את המילה עם לבד. מלחמה אחת, מלחמה נגד יהושע, מלחמה שנייה נגד ישראל. ואחד, ולמד שלפני זה הם היו 7 עמים שכל אחד דואג לעצמו. אבל כעת הם החליטו שהם לא יעמדו לבד, אין להם סיכוי, הם צריכים להתארגן ביחד נגד ישראל. וכאן הגבעונים, החיבים, הם החיבים. אמרנו שהיה עם החיתי, שהוא היה לו שורשים מאוד חזקים באסיה הקטנה. האמורים היו אנשים מאוד גיבורים, חזקים. יש בעמוס, ואנוכי השמדתי את האמורים מפניהם, אשר כגובה ארזים גובהו וחסון הוא כעלונים. כל אחד כמו עץ, הם חסונים, גבוהים, כן, האמורי היו מפחידים, מהם יצאו הענקים. סיכון מלך האמורי, עוד מלך הבשן, היו מלכים על האמורים. האמורים היו החזקים, הם בעיקר גרו בהרים. לגור בהרים צריך הרבה כוחות, הרבה גבורה, גם עבודה של ההרים, בניין הביצורים, הם גרו בגלעד, בעבר הירדן, בגולן, וכאן בארץ, בחברון ובירושלים. אחר כך נראה שכל המלכים של ההר הם אמורים. הגבעונים הם מהחיבים. חיבי זה שם לא כל כך מוכר לנו. אנחנו מכירים אותו בראשית, מפרשת וישלח, שם זה היה שכם. שכם החיבי זה שחטף את דינה. הם היו החיבים. זה מלמד אותנו שהם פחות גיבורים, אבל יותר מושחתים. גם בגילוי עריות, גם בטומאה. כל הגויים בארץ היו דבוקים בעבודה זרה וכל מיני מידות רעות, כמו שראינו כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם, לא תעשו. לא לחינם הקדוש ברוך הוא ציווה להשמיד אותם. אחיווי, זה מזכיר לנו עוד שם, את חבן, וזה השם בארמית של נחש, חיוויה. נחש היה ארור מכל חיית השדה, וכאן כתוב, ועשו גם המה ועורמה. שוב, הוא נותן לנו תמונה שהמלחמה של ישראל כנגד אומות העולם, זה המלחמה או המאבק בין אדם לחווה לנחש. לכן העמים האלה הם ממשיכים את הנחש של אדם הראשון. והנחש היו לו שתי מלחמות באדם. אחד לשבור את הרוח שלו, להוציא אותו מהאמונה באלוקים. תאר לו שהאלוקים הוא בן אדם, הוא מקנה, והוא רוצה לרעתכם, כל נראות שהם ברא את הכל, מטיב לכל, שכל העניין שלו זה רק להטיב ולחנר. יש כאן התחלה חדירה לתוך הנפש של האדם, מבלבל אותו, שאתה מאמין, אבל תראה, אל תאמין כל כך, תראה, יש רבנים שפה ישרים, ויש כאן מצוות קשות, ולא הגיוניות, וזה בכלל פרימיטיבי, את זה לקחו מהגויים. אז האדם מתחיל, הוא שומע עוד פעם ועוד פעם, מתחיל להיכנס הספק לתוך הלב. אולי התורה הזאת היא לא תורת אמת. זה, אפילו שהוא ממשיך לשמור מצוות, הוא ממשיך ספקות בלב, הוא כבר לא עושה את זה בביטחון. הוא כבר לא מוכן להיאבק על זה. אז זה הדבר הראשון שהנחש עשה. הדבר השני, הנחש גם נושף. והוא רוצה להרוג את האדם. בהתחלה הוא רוצה להחליש אותו על ידי הבלבול הרוחני, ואחר כך גם מבחוץ, להרוג את הגוף שלו. וזה העניין של החיבים. אז כאן קצת המשך לזה, אדם הראשון, אנחנו רואים כאן את החיבים שהם באים בעורמה, בשביל עם ישראל נצטווה לאבד את העבודה הזרה מהארץ ואת העמים שהלכו אחריה, והחיבי בכללה, בזכות הגבעונים, העורמה שלהם, נשארו העם הזה בתוך עם ישראל, ונשאר איזה כוח שלילי רוחני שמנמיך אותם, לא נותן לנו להתעלות. אחר כך אנחנו שומעים שבימי שאול הם ביקשו להרוג את שבעת הבנים של שאול, ושם כתוב, והגירעונים לא מבני ישראל המה. אז למה כתוב לא מבני ישראל המה? כי דוד המלך רצה לפצות אותם בכסף, בזהב, לא רוצים דווקא להרוג. וזה משהו מהמידות הרעות שיש, חדרו לתוך ישראל, זה בא מזה שיש אצלנו גויים רעים. גויים ש... מה שחזרנו, קשים גרים לישראל כסבחת.
התארחו בתור ישראל?
כן. לא
בהתחלה. הם התגיירו כאילו אחר כך?
הם התגיירו מיד. מיד קיבלו עליהם גירות, אבל הם חיו לבד, עשו היה להתחתן בהם. גם בימי דוד, הוא גזר עליהם עוד גזרה. אבל אחר כך, לאט לאט, כבר התבלבלו, אף אחד לא מכיר מי נתין ומי ישראל. ברגע שהם חודרים לתוך ישראל, אז חודרות המידות הרעות לתוך ישראל.
ולכן רואים יהודי זורק על חיילים אבנים.
כן, יש גם יהודי
זורק אבנים על חיילים.
לפי דעתי גם יהודי כזה מותר לראות. גם אם הוא יהודי.
קורא לעצמו יהודי, אבל בטח
הוא לא צריך לקבל חסינות. כל מי שנלחם נגד עם ישראל, לא מגיע לו שום זכויות, הייתי שולל ממנו גם זכויות אזרח, כמו ששוללים ממחבלים. הוא רוצה להיות מחבל.
שוללים
ממחבלים. מה?
שוללים ממחבלים.
לא הבנתי.
בייבר שוללים ממחבלים.
כן.
בבקשה, בואו. זה בתהליך הבדיקה. אז הם יעשו גם מעבד. מי עשה גם?
כן, אז כתוב גם המה בעורמה, מה זה אגם המה? זה יכול להיות שזה רומז לדורות ראשונים, שהיו עוד אנשים שעשו בעורמה. אחיווי, הוא זוכרים מהתורה, שמעון ולוי, שעשו עורמה כנגד אחיווי, ששם זה השכם, גם הם היו אחיווי. אז כאילו הם מגיבים בדרך הזאת. ויכול להיות, אם אנחנו מעמיקים יותר וממשיכים את זה עם הנחש, אז זה הנחש היה ארון מכל חיית הסביב.
בראש הראשון זה קצת קשה, כי המאמה זה המשך של מישהו, ופה זה כנגד מישהו.
אפשר, כשאתה עשית בעורמה, גם אני אעשה את זה בעורמה. ואפשר גם לפי הפשט בהקשר לפסוק הקודם, שאחרי שהם ראו שהעמים האחרים התארגנו להילחם בישראל, אבל הם בעצם לא עושים שום דבר בפועל, רק מדברים. אז הם החליטו להילחם בישראל בדרך שלהם. הם עושים בעורמה. כנגד העמים שהם לא יודעים להתנהג בעורמה, הם באים רק להילחם ובעצם לא עושים כלום. יושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי. מה זה מה שעשה יהושע ליריחו ולעי? שהשמיד אותם. הם הבינו שכעת הגיע התור שלהם, כי יריחו הייתה בעמק, אבל העי זה כבר היה ליד בית אל, זה האזור ששם הם גרים הגבעונים. ועשו גם הם הבעומה, וילכו והצטייר. מה זה וילכו והצטייר? כאילו להתחפש, כמו שאדם מצייר את עצמו במסכה, בצבעים, שלא יכירו אותו. זה כן, הכותרת, ואחרי זה מה הם עשו? ויקחו סכין בלים לחמוריהם, נודות יין בלים ובוקעים וצרורים, ונעלים בלות ובתולעות ברגליהם, וסכמות בלות עליהם, וכל לחם צדם יבש היה ניקודים. והלכו אל יהושע אל המחנה הגלגל, ואמרו אליו אל איש ישראל מארץ רחוקה בנו, ואתה קירתו לנו ברית.
מה זה בעניין? אתה אומר, הם עשו בדיוק בשביל להסתער כשבאו נכון?
איך הם הצליחו להתחות את ישראל?
מה זה משנה לנו?
ישראל, כעת עם נאמן לשם, הצטרו לא לעשות שלום עם הגויים, לא ישבו בארצך, בן יחיתי אותך לי, לא תלכות להם ולאלוהים ברית, זה עבירה על התורה. איך ישראל נכשלים בזה? רואים את החוכמה שלהם. הם לא התחילו עם דיבור, התחילו עם מצגה.
אז הם מוצחו
על ישראל. והם באו ליהושע, כמו כתוב שבאו לישראל, באו ליהושע. מיד רצו למנהיג. ואמרו אליו ואל איש ישראל. קודם דיברו איתו ואחרי זה איש ישראל. מארץ רחוקה באנו ואתה קירתו לנו ברית. בדרך כלל בתנ״ך, כשקוראים ברית, כתוב לכרות איתם ברית. כן, לכרות ברית, קוראים ברית עם מישהו. לכרות למישהו ברית, זה אומר לרחם עליו. מרחמים עליו וקוראים לא ברית. למרות שבעצם אנחנו לא שווים, אבל אתה בא לבקש מאיתנו רחמים, אנחנו מוכנים להתחשב בך. אז הם מבקשים בהכנעה. הם לא אומרים אנחנו כמוכם, הם מבינים שלא נכון ברית אף פעם, אנחנו עם השם ואנחנו שום שותפות עם שום גוי. כל ברית של קורטים עם גויים, יש בזה איסור. אפשר לעשות כל מיני הסכמים, אבל ברית, להגיד שאנחנו כמוכם אותו דבר, אנחנו לא כמו שום גוי. רבן כותב, אנחנו רואים את זה. רבן בפרשת וישלח, שזאת הייתה הטעות של יעקב אבינו, ששלח לעשות הסכם עם עשיו, אומר שהטעות הזאת נכשלו בה אחר כך החשמונאים, שהם חששו שאולי כל, לא יוכלו לעמוד בהמשך הזמן נגד היוונים, אז יהודה המכבי, זה מובא בספר החשמונאים, זה דבר ידוע, שלח שליחים לרומא, לחוק ברית עם הרומאים, הרומאים היו חזקים, אז אולי בזכות הרומאים, יהיה לנו כוח נגד היוונים. הדבר הזה, הוא כותב שאחר כך זה הביא שהחשמונאים נפלו ביד רומי, ורומי החריבה את בית המקדש. כי אין לעשות הסכמים עם הגוי. ושם ההסכם היה שהרומאים יעזרו לנו, ואנחנו גם נעזור להם. כל מלחמה שלהם שיבקשו מאיתנו עזרה, אנחנו נשלח צבא להילחם למענה. גם אנחנו צריכים להילחם בשביל גויים. וזה יותר, כשאנחנו נלחמים בשביל יהודים. כל מלחמה יש בה פיקוח נפש. יש פיקוח נפש, אז תתחילה, זה דוחה את כל המצוות. אבל אם זה בשביל עם ישראל, זה לא דוחה את המצוות. המצוות, מצוות מלחמה, דוחה את פיקוח נפש. להגן על עם ישראל זה מעל פיקוח נפש. אבל אין שום היתר להילחם בשביל גוי.
אבל שלנו שגם זה גם, כי עכשיו הם באים מלך, לעזור לך, כדי
שאחר כך אתה
תעזור להם, אז
למה? בשביל זה. במלחמת יום הכיפורים, מלחמה הייתה קשה מאוד. אז עבדו לספק אספקה לחיילים. זה היה צריך להספיק להם גם נעליים. אז באו לעבוד חייליהו, וביקשו ממנו היתר לעבוד בשבת, להכין נעליים, בפיקוח נפש. חיילים יהיו בלי נעליים. לא יכולו להילחם טוב. אז הרב אליהו אומר להם כמה שעות הם עובדים כל יום. אמרו 8 שעות, מה אתם עושים בלילה? אנחנו צריכים לנוע. בשבת צריכים לעבוד בלילה. אמרו, תעבדו בלילה, לא תעבדו בשבת. פיקוח נפש רחוק, כמו שתגיד כעת, שאנחנו נעשה, נסלול כבישים בשבת, כדי שהכבישים יהיו רחבים, וזה אין תאונות דרכים. אז אפשר את כל היתרים בעולם, בגלל פיקוח נפש, פיקוח נפש, אם זה מיידי, מותר. אם זה בחשבון שעוד 10 שנים יהיה דבר כזה, ואולי אם לא תעשה, ואולי אם תעשה כך וכך, כל מיני ניסיונות וניתוחי נתים, הכל יהיה מותר. זה, נלמד, אחרי להיאבק עם מחלות. באמת אין בזה. יש אולי מישהו חלה במחלה מיוחדת, אז אותו לבדוק. אבל כעת להתחיל לעשות ניסיונות בביתים, שזה מחלל בו באמת, והכל שמה נצטרך, אין יותר כזה. זה דבר מיידי, יש חולים במחלה מסוימת, ויש חולה שנפטר מאותה מחלה, ויכול להיות שעל ידי הבירור איתו נצליח למצוא איזה הגנה או איזה טיפול, זה מותר. אבל להתחיל לעשות כל מיני ניסיונות ולהגיד שמה נגיע לפיקוח נפש, אין יותר כזה.
לתקוף אם היה תקיפה באיראן להשתתף בקואליציה לתקוף זה כמו מותר, לעשות הסכם עם גופים אחרים ולתקוף אויב?
אם הדאעש, נניח, היו מכריזים שהם נלחמים נגד ישראל, והם גם אויבים שלנו, אבל בגלל שהם אויבים של סוריה זה מעניין אותנו, שיילחם, זה בעיה שלהם.
איך הלכה שיגנו עם סוריה יראו נגדנו כבר?
זה היה חשבון רחוק. לא נראה. כמו שבזמנו האמריקאים גייסו, שנלחמו בווייטנאם, אז עשו גיוס כללי. באמריקה הצבא מיוסד על התנדבות ועל משכורת. זה לא על חובה, לא חייב להתגייס. אבל אז הם צריכים יותר חיילים. אז עשו גיוס חובה, אז כל הבחורי הישיבה ברחו. ברחו לקנדה, ברחו לכל מיני מקומות. אמרו להם, אתם גרים באמריקה, צריכים להגיד, לא, לא צריכים להילחם בשביל אמריקה, אמרו בווייטנאם. אין שום סיבה. בשביל ישראל, כן. לא בשביל הגויים.
אבל את יהודי שגר, הוא לא צריך לתת משהו למדינה כמו שהוא גר.
נכס, כן, חיים לא.
אולי אפשר לנו, כי נסתכל לרחוק פה נגיד מה המצב שאין לה, שאין רואים שם שהמצב הרבה מבחינה צבאית, שהמצב זה עשוי לטובתנו. אני מסוים לך לבוא להיכנס, כאילו זה יבוא, כאילו רואה זה יבוא עוד כמה שנים שזה יבוא איך שם.
אם אנחנו יודעים שהאיראן, למשל, מעיינים עלינו ומדברים על השמדת ישראל, אז אם יש לנו תוכנית מעשית לפגוע באיראן, בסדר גמור. אפילו שבינתיים הוא לא שומע. אנחנו יודעים שהם מציידים את החיזבאללה, הם עוזרים לסוריה, והם מוסרים שלנו, בארגנטינה הם פוצצו את מניין השגרירות שלנו. הם אויבים שלנו בכל העולם. אז להילחם באיראנים זה לא, זה לא דבר. זה צריך עכשיו, כמה שאפשר לשבור אותו. אבל נגיד על האפגנים למשל, שמה הם ילכו לעזור, ושמה יהיו הטליבנים יחד עם ה...
אבל אני נגד האיראנים, אפשר לעשות קואליציונים, אין ערים אחרים, לתקוף.
ודאי שכן. לשבור את הראש לכל אלה שפותחים את הפעלים. כן, אז כאן העורמה שלהם, שהביאה נזק לעם ישראל, אבל יכול להיות שיש בזה גם צד עמוק יותר. כן, בהשגחה האלוקית, שבסופו של דבר, כשעם ישראל צריך לתקן את כל העולם, צריך שיהיה לנו קשר גם עם האומות הרשעות, שגם הרגיע אותי. אולי גם מה שקרה כאן עם החיבי, זה לא היה לגמרי רק המשך של רשע, אלא היה כאן גם איזו הסכמה אלוקית שזה יצליח.
הוא
מוצא
גם על משה אבינו ושלמה ואברהם, שנחו... כמו שלקח את
המדיינית.
והמדיינית וגם את האספסוף, ושלמה שהגיע...
שלמה התכוון לטובה, אבל הוא נחשב בזה. והביא הרס לעם ישראל. הרצון הזה הוא התכוון לכל העולם. משה רבינו. יש בזה, לכתחילה נראה שזה לא כמו שהוא לקח את הערב פעם שהסכים. אבל יש מכתב של הרבות שהוא כותב שבסוף נקים כבר ארדו והצד מלאכה ויש לי שעכשיו מתעניין את כל המשנות שפושר בן מועצה. שם לא נותן שהם נחשור על כך גדולים שלו.